ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום יומא דף חף ב'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. כעת אנחנו בסייעתא דשמיא זוכים להתחיל פרק שני של מסכת יומא. לפני שניכנס לתוכן הגמרא, אנחנו נסתכל בשוליים תחת הכותרת נושא. שם כתבנו איך זוכים לתרומת הדשן. בראשונה התורם נבחר על ידי ריצה על הכבש, ולבסוף תקנו פייס. המשנה: בראשונה, כל מי שרוצה לתרום את המזבח תורם, כלומר לא היה פייס לדבר. רק נציין, תרומת הדשן זה לקיחת אפר מהמערכה על גבי המזבח, אפילו בעוד שעות לילה לפני יום חדש של עבודת המקדש, ואותו כמות קטן של אפר היו שמים מצד הכבש והיה נבלע באופן ניסי לתוך הרצפה. על זה אנחנו מדברים. ממשיך המשנה: ובזמן שהן מרובין, שהרבה אנשים רצים ועולים בכבש, כל הקודם את חברו בארבע אמות. אנחנו נתייחס לכוונה של איזו ארבע אמות בהמשך. אז כל הקודם את חברו בארבע אמות זכה. ואם היו שניהם שווים, הממונה אומר להן, היה אחד ממונה על בחירת העובדים, ואז הממונה היה אומר להם הצביעו. לשון כרוך במילה הזאת גם המילה אצבע. רש"י כותב הצביעו, הוציאו אצבעותיכם. כל אחד יראה אצבעו, כי למפורש לו כמון בפרקין. ורש"י ממשיך ומביא מה שמפורש לכמן: מקיפים ועומדים בעגולה, כאילו בעיגול, בא הממונה ונותן מצנפת מעל ראש של אחד מהם, וממנו פייס מתחיל למנות. הוא מוציא כל אחד ואחד אצבעו למניין, והממונה אומר כל שהמניין קלה בו הוא זוכה. אנחנו רק נציין שהמניין הוא, הנה הרש"י ממשיך, מוציא מפיו מניין או 100 או 60, איזה מספר גדול שהרבה יותר משהיו שם הכהנים, ומתחיל לבנות מזה שנתן מראשו המצנפת, וסובב הולך ומונה האצבעות וחוזר חלילה עד סוף המניין, ומי שהמניין קלה בו הוא הזוכה, וכן לכל הפייסות. אז אנחנו נראה הרבה פעמים המילה פייס, וזה הכוונה שעומד מאחורי המילה הזאת. ואז נחזור למשנה. ומה הן מוצאים בקשר לאצבעות? אז המשנה אומרת אחת או שתיים. ואין מוצאים אגודל במקדש, אבל האצבע הזאת, האגודל, זה לא מוצאים. כל ההסברים הקשורים לזה יבוא בהמשך. מעשה שהיו שניהם שווים ורצים ועולים בכבש, ודחף אחד מהן את חברו ונפל ונשברה רגלו, וכיוון שראו בית דין שבאים לידי סכנה, התקינו שלא יהיו תורמים את המזבח אלא בפייס. כלומר, לא רק במצב שרצו והיו שניהם שווים, אלא ביטלו את הריצה לגמרי. ארבע פייסות היו שם, וזה הפייס הראשון, כלומר הפייס לבחור מי יעשה תרומת הדשן. לפני שנתקדם בגמרא, שוב פעם נסתכל בשוליים, יש נושא/מבנה, הסבר למבנה הגמרא. המעוינים שאנחנו נראה בהמשך שני לשונות, להסביר למה לא תקנו פייס מעיקרה. הגמרא: והה מעיקרה, מהתחלה הכוונה, מה איתם לא תקינו לרבנן פייסה לפני התקלה ש... קרתה. למה לא תקנו לתרומת הדשן פייס מההתחלה, כמו שבאמת הוא הדבר בשאר העבודות? תשובה: מעיקרה, לפני התקלה, סבור, כיוון דעבודת לילה היא, לא חשיבה להו ולא עתו, אנשים כהנים לא יבואו בכלל. כיוון דחזו דקעתו, ועתו בידי סכנה, ראו שלא, אנשים כן באו, וגם מגיע עד לידי סכנה, תקינו לפייסה. אז שוב פעם, למה זה לא תוקן מההתחלה? כי חשבו שאף אחד לא יבוא. שאלה, והרי איברים מופדרים, דעבודת לילה היא, אלו הם החלקים של הקורבנות שלא הספיקו להקטיר בשעות היום, זה הם עברו לשעות הלילה, ומקטירים את האיברים המופדרים האלו, זה נחשב עבודת לילה, ותקינו לרבנן פייסה, ויש פייס לדבר הזה, למרות שמדובר בעבודת לילה. הגמרא אומרת, ההגדרה הזאת היא לא מדויקת, סוף עבודה דיממה היא. כפי שאמרנו מקודם, האיברים האלו הם נשארו מין קורבנות של היום, ולכן יש לכזה דבר חשיבות בעיני הכהנים לבוא, איך שרשי כותב, לבוא לריב עליה. הגמרא ממשיכה עם קושיה, היי נמי, תרומת הדשן תחילת עבודה דיממה היא, דיאמר רבי יוחנן, והוכחה לכך, דברי רבי יוחנן, קידש ידיו לתרומת הדשן, כהן שבא לבצע תרומת הדשן, הוא קידש ידיו מהכיור, למחר אין צריך לקדש, שכבר קידש מתחילת עבודה, הוא יכול להמשיך לעבודה, לעבוד בבית המקדש בשעות היום, כלומר, אחר אותו לילה שהוא עשה תרומת הדשן, הוא רחץ ידיו מהכיור, קידש ידיו, הוא לא צריך לקדש ידיו עוד פעם, כי הוא נחשב שהוא קידש מתחילת עבודה, דהיינו, תחילת עבודת היום. אז איך אתה דוחה ליעי ואומר שתרומת הדשן זה עבודת לילה? לא, זה נחשב תחילת עבודת היום. אז הגמרא אומרת, זה עדיין מוגדר כעבודת לילה, אימא נתקן או נחדד את דבריו של רבי יוחנן ככה, שכבר קידש מתחילה לעבודה. למה הוא לא צריך, למה רבי יוחנן אומר שלא צריך לקדש בבוא אור יום? כי הוא קידש מתחילה לעבודה, לשם עבודה, אבל לא שהיא תחילת עבודה דיממה. אז אנחנו אחרי המסע ומתן הזה נשארים ממה שאמרנו בהתחלה אצל המעוין, שהסיבה שלא תקנו פייס מההתחלה כי חשבו מאחר שזה תרומת הדשן עבודת לילה אין צורך לתקן פייס, כי בלאו הכי לא יהיו אנשים מעוניינים. איקה דיאמרי, לשנה שנייה, מעיקרה סבור כיוון דיקה אונס שינה, לא עתו. מאחר שמדובר בשעות הלילה, אנשים ישנים, קשה להם, או קשה להם לקום, אז לא, אנשים לא יבואו, לכן אין צורך לתקנת פייס. כיוון דחזו דעתו, וכעתו נמי די סכנה, אבל ראו שבכל זאת אנשים באו, וזה גם יכול לבוא לידי סכנה, תקינו לרבנן פייסה. שאלה, והרי איברים מופדרים דיקה אונס שינה, גם הדברים האלו מקריבים בשעות הלילה, ותקינו רבנן פייסה לעבודה הזאת של הקטרת איברים מופדרים, יש פייס, הגמרא דוחה הקושיה, שייני מיגנה ממקם. מיגנה זה הכוונה הליכה לישון, מקם זה לקום משינה. הרבה יותר קשה לקום משינה מלהמשיך להיות ער. אז אלו שהקטירו את איברים מופדרים, אלו הם אנשים שהיו ערים בשעות היום ונשארו ערים בשעות הלילה. זה לא דבר קשה. אבל לקום ממיטתו בהשכמה, לצאת מתחת הפוך, והנוחות של המיטה, זה קשה. לכן עדיין התשובה קיימת ש... מאחר שיש את התופעה הזאת שנקרא אונס שינה, אנשים לא יבואו. ממשיך הגמרא עם קושיה, ותקנת להך גיסה הוואי, תקנת להי גיסה הוואי. השאלה היא האם בגלל התקלה שאירעה נתקן הפעיס? לא, תקנת להי גיסה. רשי כותב בשורה שלישית מתחת לגמרא, ותקנת להי גיסה הווי, קושיה היא, וכי מפני תקלה שירה נתקן להפייס, ולהי גיסה הווי, בשביל סידור המערכה ושני גזירי עצים שהתורם הוא המסדר, וכמעט כולן בכהן אחד, יש כאן עבודות חשובות, ומעיקרה באו פייס. אז נמשיך בגמרא. הגמרא שואלת, איך זה שבגלל אתה טוען בגלל התקלה תקנו פייס? יש צורך אינהרנטי לפייס. בתניה, מי שזכה בתרומת הדשן זכה בסידור מערכה ובשני גזירי עצים, כמו שרשי הסביר לנו. יש כאן עבודות חשובות נוספות לתרומת הדשן, וזה סיבה מספקת. סידור המערכה זה לסדר את העצים ועל המזבח, ובנוסף לכך נתינת או שני גזירי עצים, שזה בא מגזירת הכתוב שצריכים להוסיף גם אותם, זה סיבה שיהיה פייס. הגמרא עונה, אמר רבשי, תשימו לב, יש כאן תשובה ארוכה. אמר רבשי, שתי תקנות הוו. הדבר כאן עובד בשלבים. מעיקרא סבא לא רטו, זה הסיבה שלא היה תקנה מראש. כיוון דחזו דקתו וכעתו נמי לידי סכנה, תקינו לה פייסה. כיוון דתקינו לה פייסה לא רטו. מה שקרה פה זה נקרא הפוך על הפוך, תקנו פייס, וזה דווקא דחה את אנשים מלבוא. אמרי, מי יאמר דמיתרא מאילן? אנשים חשוב, מי אומר שהמספר יסתיים עליי, לא כדאי לי לבוא מראש. הדר, תקינו להו, מי שזכה בתרומת הדשן יזכה בסידור מערכה ובשני גזירי עצים, כי היכי דנטו ונפייס. זה היה פיתוי כדי בכל זאת לעודד אנשים לבוא לאותם עבודות נוספות. ובזמן שהם מרובין, אז המשך המשנה, כל הקודם את חברו בארבע אמות. הנושא שמופיע אצלנו בשוליים, ארבע אמות דראש המזבח. עכשיו אנחנו נחזור לגמרא, תשימו לב, יש כאן סימון ארוך, דברי רב פאפה שממשיך עד שורה ראשונה בעמוד ב'. אמר רב פאפה, פשיטה לי ארבע אמות דארעה לו. רשי בשורה שלישית מסוף העמוד, פשיטה לי דארבע דכבש גבי מזבח תנן. אני הייתי צריך גם לקרוא את רשי יחד איתכם חמש שורות מסוף העמוד. דארעה, ארבע אמות קרקע הסמוכות קודם עלות לכבש, כלומר הם מועצים ומגיעים לנקודה שהיא ארבע אמות לפני הכבש. על זה לא מדובר, כך אומר רב פאפה. למה? אז ממשיך הגמרא שלוש שורות מסוף העמוד, רצין ועולין בכבש תנן. אנחנו רואים שהריצה כולל עלייה מסוימת בכבש, אז זה לא מה שהיית אומר ארבע אמות ברצפה, בארה. עוד דבר שפשוט לרב פאפה, לכן מסומן אצלנו נקודה שנייה, כמיתה ארבע אמות הראשונות שבתחתית הכבש, נמי לא, לזה לא התכוון המשנה. למה? רצין ועולין בכבש תנן, קודם יש ריצה והדר, ואז כל הקודם את חברו. אז לכן לא מדובר על ארבע אמות ראשונות שבתחילת הכבש. נקודה שלישית שפשוט לרב פאפה, דבני בני נמי, משהו באמצע הכבש. לא, זה גם לא הכוונה של התנה, של המשנה. זה לא מסיים המילתא, זה לא ברור. מקום באמצע הכבש הוא לא נקודה ברורה שנוכל להגיד שפלוני כהן הגיע לשם ראשון. Pashita li Degabi Mizbeach Knan. Klomar, ha'arba amot ze kashur la'mizbeach. No, ve'ezushi makom ba'kevesh. Az ha'arba amot beveru kashur la'mizbeach shebesof ha'kevesh. Bai, Rav Papa, ma shelo barur ve'maorer ha'sheila shel Rav Papa, arba amot she'amu, kishemechashvim et ha'arba amot שהם בוודאי קשור להגעה למזבח, הארבע אמות האלו, איך מחשבנים אותם? יש לנו ציור שמלווה את השאלה הזאת בשולי הגמרא מצד אבא שוליים. אתם רואים כבש. הכבש מגיע לגג המזבח. אנחנו מסתכלים פה על המזבח מכיוון, מן הצד. אז האדם עולה בכבש ומגיע לראש המזבח. מתחת לכבש יש בליטות. אנחנו לא ניכנס כאן לפרטי פרטים של בניין המזבח, אבל אתם רואים מקום שנקרא סובב, שהוא אמה ברוחב, ויש גם מתחת לזה היסוד שיש לו גם רוחב אמה. אז השאלה של הפאפה הוא כזה, באי רב פאפה, ארבע אמות שאמרו בהדי, אמה יסוד ואמה סובב, האם זה כולל את היצורים האלו, הדברים האלו? דהיינו ארבע מגג המזבח, מי שמגיע ראשון לנקודה הזאת, ארבע אמות מגג המזבח. אנחנו ממשיכים לעמוד ב', או דלמה בר מאמה יסוד ואמה סובב. הארבע אמות הם מחוץ לעוד שתי אמות של הדברים האלו, היסוד והסובב, שזה במילים אחרות שש אמות לפני הגג. אז זה נשאר בלי מענה, תיקו. אנחנו יכולים להסתכל ביחד ברש"י שלוש שורות מסוף עמוד א', חף בית עמוד א', יש לנו קטע שכיווקבנו, מיהו? המבעי לי, זה השאלה של רפאפ, זה קיים עליו בזבחים, שהכבש פורח אמה על כניסת היסוד, ואמה הסובב, זה ניסינו לצייר בציור, שהכבש בנוי בצורה כזאת, שהוא פורח על, הוא עובר על הדברים האלו, נמצאו ארבע של כבש הסמוכות לתחילת יסוד מזבח מלמטה. אם אנחנו נסתכל על הנקודה בכבש שהוא מעל תחילת היסוד, הן שש, זה שש אמות לסמיכת גג המזבח. אז שוב פעם, אם אנחנו אומרים ארבע של כבש שהן סמוכות ליסוד, אותו נקודה בכבש שהוא ארבע אמות מתחילת היסוד, אז כמה אמות הוא מתחילת הגג המזבח? זה שש, שהוא היסוד הזה משוך מכנגד היסוד הראשון שתי אמות, ומבעי עלי ארבע אמות ומתניתין לגג המזבח נקדלה, דהיינו בהדי אמה יסוד ואמה סובב. האם הארבע אמות כוללות בתוכם אמה יסוד ואמה סובב? ורש"י ממשיך לעמוד ב', דילמה לסמיכת רצפת התחתונה דמזבח נקית להו, לבד הארבע אמות הם לסמיכת רצפה לבד מיסוד וסובב, שהוא שש קודם לסמיכת גגו. והגמרא סיימה את השאלה הזאת בתיקו, אין מענה. ממשיכה הגמרא, ואם היו שניהם שווים, אותם רצים, הם מגיעים לאותה נקודה של 400 ביחד. הממונה אומר להם, הצביעו וכו'. תנא, הוציאו אצבעותיכם למניין. כלומר, הברייתא כאן מרחיבה על המילה הצביעו, הכוונה להוציא את האצבע למניין. אני משער שהמילה ידועה לדושה היום להצביע, הוא השורש שלו פה, שאנשים היו מצביעים על ידי הרמת אצבע וסופרים אותם ככה. הגמרא שואלת, ונמנינו לדידו, למה למנות אצבעות? למה שלא ימנו את הראש של כל אחד, את הבן אדם עצמו, הגוף של האדם, מה שמשתמש במילה לגוגל אותם, תמנה את הראשים של בני אדם, את הכהנים האלו. אז הגמרא עונה, הסיבה שלא מסייע ליד רבי יצחק, גם רבי יצחק אסור למנות את ישראל אפילו לדבר מצווה. תכתיב, ויפקדם בבזק. הפסוק הזה מתייחס למניין, ומינו שברי חרסים. כל אחד שהיה במניין שם חרס ומנו את החרסים. אז רואים שלא מונים בני אדם. מתקיף לו אבשי ממידה אי בזק לשנה דמבזק, הוא לשון שדבר שבור, תראו מה שמע דמטה הוא, כדכתיב, אולי זה שם מקום, כמו שהפסוק אומר, והמצאו את אדוני בזק בבזק. אז רואים שבזק זה שם מקום, אלא מהכה. אז נפנה למקור שני, שרואים שלא מונים בני אדם באופן ישיר. וישמע שאול אתם, ויפקדם בתלעים. רש"י, שורה רביעית, ויפקדם בתלעים, ציוון לקחת כל אחד תלה מצון המלך, ובאו למרחב ונמנו התלעים. אז המניין של תלעים משקף את מניין האנשים, אבל לא מונים אנשים באופן ישיר. וכאן אנחנו ממשיכים בנושא שהתחלנו, שכתבנו גם בשוליים, אסור למנות את ישראל. כשאומרים את זה, זה הכוונה למנות ישראל באופן ישיר. הגמרא ממשיכה, אמר רב אלעזר, כל המונה את ישראל עובר בלאו, עובר בלא תעשה, שנאמר, והיה מספר בני ישראל ככל הים, אשר לא יימד, לא מודדים. רב נחמן בן יצחק אמר, עובר בשני לאווים, שנאמר, לא יימד ולא ייספר. כותרת שאנחנו רושמים בשוליים, המבנה, אנחנו קודם כל יהיה לנו פסים אלכסוניים שהם הפרדה, הם מהווים הפרדה בין עניינים. בהמשך נראה שימוש במעוינים, הם שתי תשובות ליישב סתירה בפסוקים בעניין מניין בני ישראל. הגמרא, אמר רבי שמואל בר נחמני, רבי יונתן רמי, רב שמואל מספר שרבי יונתן העלה סתירה, כתיב, היה מספר בני ישראל ככל הים. כלומר, יש להם מספר, זה אומנם מספר גדול, אולי קשה לתפוס, אבל יש מספר ככל הים. הוא כתיב, אשר לא יימד ולא יספר, אין להם מספר, לא קשה. כאן בזמן שישראל עושים רצונו של מקום, כאן בזמן שאין עושים רצונו של מקום. ברבינו חננאל יש לנו כוכבית, שם כותב שנאמר לא יימד ולא יספר, והנימין לי בזמן שישראל עושים רצונו של מקום, ואם לאו, אם הם לא עושים רצונו של מקום, נספרים, שנאמר והיה מספר בני ישראל. נמשיך חזרה בגמרא. רבי אמר משום אבא יוסי בן דסטאי, לא קשה, כאן בידי אדם, כאן בידי שמיים. שבידי אדם אין להם אפשרות לספור, בידי שמיים כמובן יש אפשרות לספור. אמר רב נהילאי בר אידי, אמר שמואל, כיוון שנתמנה אדם פרנס על הציבור, מתעשר. ברגע שאדם נבחר להיות מנהיג, הוא גם מתעשר. כמובן, מן השמיים, אנחנו לא מדברים על דברים שליליים. מעיקר כתיב, ויפקדם בבזק. והסברנו לפני דחיית הגמרא, שבזק זה שברי זכוכית, שברי חרסים. ולבסוף כתיב, ויפקדם בטלאים. ורש"י הזכיר שהטלאים הם היו הם לקחו טלאים מצאן המלך, וכל אחד מהווה מניין של אדם אחד. הגמרא שואלת, ודילמה מדידו, אולי הצון הזה היה משל האנשים עצמם, לא שהם הרוויחו את זה מאוצר המלך. עונה הגמרא, אם כן, מהי רבותא דמילתא? אז אם זה מה שהיה, מה החידוש שבדבר? אלא כמו שאמרנו, שבהתחלה לא היה להם אמצעים מעבר לשברי חרסים, ובהמשך הם זכו לקבל, להרוויח מצאן המלך. אני כעת מתנצל ורוצה לחזור על השורות האחרונות עם הסבר יותר מדויק ממה שאמרנו מקודם. אנחנו מתייחסים למימרה של שמואל שאמר, כיוון שנתמנה אדם פרנס על הציפור מתעשר, וזה לומדים משאול. מעיקרה בתחילת דרכו של שאול כתיב ויפקדם בבזק. המפרשים מאירים, כמו שאנחנו אמרנו מקודם, שלא מתייחסים כאן לדחייה שאמרנו מקודם, אלא חוזרים לפירוש המקורי, בזק הוא שברי חרסים. השאול עשה מניין של הציבור במקרא על ידי מניין שברי חרסים, ובסוף כתיב ויפקדם בטלאים. ואז אחרי שנתמנה שאול להיות מלך, אם מסתכלים במקרא כמה פסוקים לפני הציטוט הנוכחי שהוא בשמואל א' פרק תדוו, בתחילת הפרק שם נאמר ששאול מנה את שאול על ידי כמובן רצון השם להיות מלך על ישראל. אז אחרי שהוא התמנה להיות מלך על ישראל, כתוב ששאול ערך מניין על ידי טלאים, זה ויפקדים בטלאים. דהיינו, לפני כן לשאול היה רק שברי חרסים, ואחר כך היה לשאול עדרים עדרים של טלאים. ואנשים באו, כפי שראינו מקודם ברש שנים, אנשים באו ולקחת מצון המלך, כלומר למלך היה המון המון צון, זה סימן של עושר. אז הוא באמצעות הצון ערך המניין. שואלת הגמרא, ודילמה מדידו, אולי הצון הם מהאנשים עצמם, זה לא צון או עדרים של המלך, אלא זה של עם ישראל, של כל אחד ואחד באופן פרטי. אם כן, הגמרא אומר, אם זה המציאות, אם זה הפשט, מהי רבותא דמילתא, אז איזה חידוש יש בדבר? אז אם המקרא כבר מתייחסת לשינוי הזה מבזק לטלאים, היא רוצה להעביר מסר, חידוש, וזה מה ששמואל פה אומר, המימרה של שמואל, כיוון שנתמנה אדם פרנס על הציבור, מתעשר. וזה ראינו בשינוי אצל שאול. אנחנו ממשיכים בגמרא עם נושא חדש, ואנחנו נציין בשוליים נושא שעד סוף העמוד. שאול המלך, נקודה אחת ביחס לעמלק, שתיים, נוב עיר הקונים, שלוש, לא העריך במלכותו, ארבע, מחל על כבודו. יש עוד סימון שמופיע באופן, בצורת פפיון, והדגשנו את המילה בשעה. בשעה שאמר, שני מעשים שבהם נהג שאול בקיצוניות. הראשון, חמלה. שתיים, אכזריות. אנחנו גם נפתח את הקטע הזה עם ציטוט מהמקרא, שמואל א' פרק ת' ו' פסוק ו', וגם נשים לב שאנחנו ניכנס חזרה לגמרא, שאנחנו ממשיכים בנקודה ארוכה. אבל קודם, בואו נכיר את הפסוק. שם כתוב, והוספנו את זה בשוליים, ויבוא שאול עד עיר עמלק, ויערב בנחל. הגמרא, ויערב בנחל. אמר רבי מני, על עסקי נחל. אנחנו נראה את הביטוי לזה בהמשך הגמרא, אבל לפני שניכנס להמשך הגמרא, רק נציין שהמילה נחל הוא קשור לעגלה ערופה. ועגלה ערופה, בלי להיכנס לפרטים, הוא קשור למצב שנמצא אדם הרוג ולא ידע מי היכהו, ועופים עגל בנחל איתן. אז המילה נחל הוא רמז לעניין של עגלה ערופה שקשור לרצח אדם אחד שנמצא ולא יודעים מי רצח אותו. עכשיו הגמרא, בשעה שאמר לו הקדוש ברוך הוא לשאול, לך והכית את עמלק. אמר שאול, עשה חשבון, ומה נפש אחת? אמרה התורה, הביא עגלה ערופה, כפי שאנחנו הקדמנו. כל הנפשות הללו, על אחת כמה וכמה, לא, כמה חבל להרוג את כל האנשים האלו. רואים כמה שהתורה מייקר נפש אחת. ואם אדם חטא, בהמה מה חטא? ואם אני מצווה לחסל את המלא כולל בהמתן, אבל איך זה? אם אדם חטא, מילא, אני יכול להבין שצריכים לחסל אותו, להרוג אותו, אבל בהמה, איזו חטא בהמה עושה? ואם גדולים חטאו, קטנים, מה חטאו? אז אם אנשים גדולים הם חוטאים, אי אפשר להגיד את זה על ילדים. אז כל זה היה חשבון של שאול, איך לעקוף את הציווי לחסל, למחוק את עמלק. יצא בת קול ואמרה, אל תהי צדיק הרבה. אם הקדוש ברוך הוא מצווה לחסל כל האדם וכל הבהמה של עמלק, זה מה שצריכים לעשות. ובשעה ממשיך הגמרא שאמר לו שאול ודואג, סוב עטף גב בכהנים. אחרי המעשה של דוד שניצל על ידי נוב עיר הכהנים, הם הצילו אותו. זה עורר את הרוגז והכעס של שאול. שאול מצווה, דואג, תפגע, תחסל את העיר הזאת של נוב עיר הכהנים. יצא בת קול ואמרה לו, אל תרשע הרבה. אמר רב הונא, כמה חלי ולא מרגיש גברה דמרי סייה. ביטוי שצריכים להסביר את ה... לתרגם אותו. אנחנו נסתכל ברשי. כמה לא חלי ולא מרגיש גברה דמרי סייה. כמה סמוך ומובטח ואין צריך לחלות ולדאוג מכל רעם איש הקדוש ברוך הוא בעזרו. שראי מצינו שאול נכשל באחת ועלתה לו לרעה, לקונסול מיטה לוותר מלכותו, ודוד נכשל בשתיים ולא עלתה לו לרעה. עכשיו נמשיך בגמרא. שאול באחת, כמו שראינו עכשיו ברשי, שנכשל באחת ועלתה לו, וזה גרם לחיסולו. דוד בשתיים ולא עלתה לו, ולא פגע בו. הגמרא מפתחת את העניין, ואנחנו משתמשים בצורת בית להבליט שאול באחת ועוד כמה שעות דוד בשתיים. שאול באחת, מה היא? מה הכוונה? מעשה דאגג. זה מעשה של המלחמה בעמלק, והוא חמל על המלך שמשאיר אותו בחיים, וזה כמובן היה חטא. והעיקה מעשה דנובי הרקונים. למה אתה אומר שאול באחת? היה גם את ה את החיסול של נובי הרקונים שבא ידי ציוויו של שאול, זה גם חטא. הגמרא עונה, המעשה דאגה כתיב דווקא כתוצאה של מעשה הגג, כתוב ניחמתי כי המלכתי את שאול למלך. כאן הקדוש ברוך הוא מביע כביכול את, את ההרתה של, של המלאכת שאול, כלומר הכישלון או הנפידה של שאול זה מיוחס למעשה אגג ולא נוב עיר הכהנים. דוד בשתיים, מה השתיים האלו שהיו חטאים, היו כישלונות ובכל זאת זה לא פגע בדוד? אז התשובה לכך דאוריה ודהסתה. אוריה הוא היה הבעל של בת שבע, והוא דוד גרם לכך, נגדיר את זה ככה, גרם לכך שאוריה ילך לחזית המלחמה ושם הוא נהרג. דהסתה זה שהוא הוסט למנות את ישראל בסוף חייו, ואמרנו מכולם שלא מונים את האנשים באופן ישיר, ודוד נכשל בזה וזה גרם לבוא עליהם דבר. הגמרא ממשיכה עם כמה קושיות, ובצד בשוליים כתבנו אצל המשולש קושיות על הדנאמר דוד בשתיים ורואים דוד חטא בחטאים נוספים. אנחנו חוזרים לגמרא, והאיקה נמי מעשה דבת שבע, דוד לקח אותה בצורה לא משובחת, נגיד את זה. אני מאוד נזהר בלשוני, כי הרי הגמרא במסכת שבת קובעת שכל אומר שדוד חטא אינו אלא טועה, אבל בכל זאת הוא לקח אותה בצורה לא מושלמת, נקרא לזה ככה. אז למה זה לא, למה אתה לא מוסיף את זה ברשימה של חטאים שבהם נכשל דוד? הגמרא עונה, חטאם יפרעו מיני, הוא שילם את המחיר כבר, אז לכן זה לא כלול במימרה של רבונה של השתיים שלא השפיעו עליו, כי במעשה של בת שבע הוא באמת שילם את המחיר. דכתיב כתוב, ואת הכבשה ישלם ארבעתיים, על המעשה של בת שבע אתה תשלם ארבע עונשים. ילד, אמנון, תמר ואבשלום, אז כל הדברים האלו היו בתור עונש. ילד זה הכוונה לילד ראשון שנולד מבת שבע שהוא מת. מעשה אמנון תמר זה כמובן במקרא, וגם אבשלום גם הוא בנו שמרד. הגמרא שואלת, אם אתה נותן את זה כסיבה שרבונה לא יחשיב את המעשה לבת שבע, התנמי גם בקשר להסתה למנות את ישראל, נמי יפרעו מיני, דכתיב ויתן השם דבר בישראל מהבוקר ועד עת מועד. אז גם שם היה תשלום עונש. הגמרא עונה, אתם לא יפרעו מגופי, שם דוד המלך עצמו באופן גופני הוא לא סבל. שואלת הגמרא, התם נמי לא יפרעו מגופי, ארבע העונשים שמנינו עכשיו בקשר לבת שבע גם לא היה עונש בגופו. הגמרא עונה, לי יפרעו מגופי, באמת כן נפרע מגופו, דאמר רבי דאמר רב, שישה חודשים נצטרה דוד ופרשו ממנו סנהדרין ונסתלקה ממנו שכינה, דכתיב ישובו לי יריך ויודעי עדותיך, וכתיב השיבה לי ששון אישך. רואים שהשכינה חזר אחר כך, סימן שזה נפרד ממנו, אז הוא כן שילם בגופו כבר המעשה, ולכן אבונה לא מנע את העבירה הזאת. שואת רמה, והאם הרב קיבל דוד לשון הרע, זה היה מקרה, אנחנו לא נרחיב פה על זה, אבל זה היה מקרה לגבי מפיבושת מצאצאי שאול, שהעבד של מפיבושת סיפר לשון הרע על אדונו, שכאילו זלזל בדוד המלך, ודוד קיבל את הלשון הרע הזה. הגמרא דוחה, למה רב הונה לא מחשיב את החטא הזה של קבלת לשון הרע? התשובה, כשמואל, כי רב הונה סובר כשמואל, דאמר לא קיבל דוד לשון הרע. יש מחלוקת סביב הפרשה הזאת של סיפור העבד של מפיבושת על אדונו, מפיבושת לדוד. אז שמואל בדעה שלא קיבל דוד לשון הרע, ולרב נמי דאמר קיבל דוד לשון הרע. רב שחולק על שמואל באותו בעניין אותו פרשה שכן קיבל, הפרעו מיני דוד שילם על זה, לכן לא דוגמה של של דברי רב הונה שאמר דוד בשם ולא עלתה לו. זה כן עלתה לו, זה כן, הוא כן סבב ופרה ונפרע ממנו ונענש על כך. דאמר רב יהודה אמר רב, הנה אנחנו מתייחסים כאן לשיטת רב שדוד קיבל השנה, אבל גם לשיטת רב, בשעה שמה לא דוד למפיבושת אמרתי אתה וציבה תחלקו את השדה. אני לא מרחיב פה על הפרשה הזאת, רק נאמר שדוד בעקבות הלשון הרע שהוא קיבל, הוא אמר לציבה שהעבד של מפיבושת, תשמע, אם כך הם כן הדברים, אז אתה, הוא פנה אחר כך, סליחה, למפיבושת, אחרי שהוא קיבל הלשון הרע, אמר, אתה וציבה תחלקו את השדה. לא שהשדה יישאר כולו שלך, אלא אתה מפסיד, מחלקים את השדה. יצא בת קול ואמר לו, רחבעם וירבעם יחלקו את המלכות. רחבעם היה נכד של דוד, בנו של שלמה, ורואים שהמלכות שלו נחצה, ובזמן רחבעם הוא הפסיד את הצפון של ארץ ישראל, עשרת השבטים הלכו עם ירבעם המתחרה של רחבעם. אז בקיצור רואים שדוד נפרע או נענש על הקבלת לשון הרע לפי שיטת רב. אומר הפסוק בן שנה שאול במלכו, אבל זה לא מדויק, לא יהיה, אולי הילד תינוק בן שנה. אמר הפונה כבן שנה, שלא טעם טעם חטא. שאול, בניגוד למה לרושם שאולי היינו מקבלים ליל, שאול היה צדיק גמור, והוא היה כזה, הוא היה, כשהוא נכנס למלכות היה כמו בן שנה שלא טעם טעם חטא. מה תקיף לרב נחמן ביצחק ואימא כבן שנה שמלוכלך בטיט ובצורה? אתה אומר בן שנה זה סימן שלא חטא? אולי ויש כאן מחלוקת במפרשים השונים, אבל הפשט הכי פשוט הוא שכן היה בעל חטא, כמו ילד בן שנה שמלוכלך בטיט, אז הוא היה מלוכלך בחטאים. זה פירוש אחד. יש עוד כיווני פירוש למשפט הזה, אבל בכל זאת רב נחמן מתקיף את ההגדרה כשאול כלא טעם טעם חטא. אז אחביו לי לרב נחמן סיוטה בחלמי, אחרי שרב נחמן אמר כבן שנה שמלוכלך בטיט ובצורה, הראו לו חלום רע, מה שמכונה סיוט בחלום. אז הוא הבין שהוא עשה לא טוב, הוא אמר דבר ראוי לביקורת. אז אמר רב נחמן, הבין את זה ואמר, נעניתי לכם עצמות שאול בן קיש, אני נכנע, אני מקבל על עצמי הכנעה. עד החזה סיוט בחמי, זה לא היה מספיק, הוא עוד ראה עוד פעם סיוט בחלום. אמר, אז הוא אמר, נעניתי לכם עצמות שאול בן קיש מלך ישראל. אז הוא הכתיר אותו בתוספת המילים האלו כתיקון לתגובה שהוא השמיע מקודם. יש לכבודו של שאול, רק נוסיף עוד כיוון. אפשר לראות את זה בתוספות ישנים באופן מאוד מאוד בקיצור. תוספות ישנים למטה, כבן שנה שמלוכלך בתית ובצועה, ותמה, מה היה סובר רב נחמן? ונראה שהיה רצונו לומר שהיה כל כך ענב שלא היה מקפיד על כבודו. תכתיב, אם לא שביתי ודוממתי נפשי, כגמול עליי אמו, כגמול עליי נפשי. לפי התוספות ישנים, וראיתי את הרחבת הדברים בספר איזו מקומן, שרב נחמן דווקא שיבח את שאול ואמר שהוא היה כבן שנה שלא הקפיד בכלל על עצמו, היה ענב גמור. אז השאלה, אז למה סיוט חזה בחמי? וממשיך תוספות ישנים ואומר, וסיוט דחזה היינו שלא דיבר לשון נקייה כלפי שאול. אתה מתאר שאול מלוכלך בתית ובצועה, לשון מגונה. אז לכן רב נחמן נענש באופן הזה שהוא ראה חלום בלהות אחרי דברים אלו. אבל כפי שהסברנו ממש לכבודו של שאול, שרב נחמן דווקא שיבח אותו, אבל לא השתמש במילים הראויים. נמשיך בגמרא. אמר רב ידע אמר שמואל, מפני מה? וכאן אנחנו רואים סימון חדש, נקרא לזה צורת בית הפוכה עם השפיץ למטה, ובשוליים כתבנו מפני מה, אלו המילים שהבלחנו. 1. לא נמשכה מלכות בית שאול. 2. נענש שאול. אנחנו גם נראה שימוש בפס כפול להדגיש את המימרות של רבי שמעון בן יהוצדק. הגמרא, אמר רב ידעה משמואל, מפני מה לא נמשכה מלכות בית שאול? כלומר לאורך ימים. סך הכל המלכות של בית שאול היה שנים מועטות, אם אני לא טועה פחות משלוש שנים. מפני התשובה, מפני שלא היה בו שום דופי. כמו שאמרנו מקודם, הוא בעצם היה צדיק בלי רקע בעייתי. דיאמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יהוצדק, אין מעמידים פרנס על הציבור אלא אם כן קופה של שרצים תלויה לו מאחוריו, שאם תזוח דעתו עליו הוא יתגאל על הציבור, אומרים לו חזור לאחוריך. בוא נבדוק, רש"י כותב, דופי משפחה, וזה ישמור על הענווה ועל הצניעות של הבן אדם. אמר רב יהודה, אמר רב, מפני מה נענש שאול? רש"י כותב, נענש שאול לבוא לידי דבר שעליו ניטל ממנו מלכות. ממשיך הגמרא, תשובה, מפני שמחל על כבודו. וזה דבר שלא לא מקובל אצל מלך. הגמרא לא מוסיפה פה מקורות בתור רקע, אבל הגמרא דורשת שום תלסים עליך מלך, ועל זה אנחנו לומדים שמלך בניגוד לשאר משרות גבוהות או אנשים חשובים שיכולים למחול על כבודם, אצל מלך, מלך שמחל על כבודו, אין כבודו מחול. ושאול מחל על כבודו, שנאמר, ובני בליעל אמרו, מה יושיענו זה ויבזו, ולא הביאו לו מנחה, ויהי כמחריש. ואחרי שביזו אותו, כלומר שאול, הוא שתק. וכתיב, ויעל נחש המוני ויחן על יבש גלעד וכו'. רש"י כותב, מפני שמתחילת מלכותו מחל על כבודו וגילה לעצמו שאינו כדאי למלוך. וכתיב ויעל נחש המוני, ממשיך רשי, ומסקנה דמילתא, שמעו ישראל, מי הוא אומר שאול ימלוך עלינו בתמיהה? ורואים, כפי שראינו, כפי שאמרנו כבר, שבגלל ששאול מחל על כבודו, אז נענש. הגמר ממשיכה, ואמר רבי יוחנן, משום רבי שמעון בן יוצדק, כל תלמיד חכם, אנחנו ממשיכים לדף חף ג' עמוד א', שאינו נוקם ונותר כנחש, אינו תלמיד חכם. רש"י כותב, שאינו נוקם נקמתו, כלומר אם נעשה לתלמיד חכם עוול, הוא צריך להגיב. ונותר, אומר על זה רש"י, נותר איבה כנחש בליבו. עכשיו שאלות המתבקשות, ואנחנו סימנו במשולשים וכתבנו בשוליים סדרה של קושיות ותשובות על נושא הנ"ל. שואלת הגמרא, והכתיב לא תקום ולא תיטור, איך אתה אומר שמתבקש מתלמיד חכם להיות נוקם ונותר על כבודו בזמן שהתורה אומרת ההפך, לא תקום ולא תיטור, תקום לשון נקמה? הגמרא עונה, ההוא בממון הוא דכתיב דתניא, וגמרא תפרש הנקימה והנתירה שהם אסורים, אבל אנחנו נשים לב שאלו שמוגדרים כאסורים הם בתחום ממונות. אגב, לא נגיע למסקנות עד שנסיים את הקטע הזה. דתניא, איזו נקימה ואיזו נתירה, אחרי שהתורה מצווה לא תקום ולא תיטור, מה הם הדברים האלו? נקימה, הנה הגמרא מפרשת, אמר לו השילני מגלך, אמר לו לאו, למחר אמר לו הוא השילני קרדומך, אמר לו, אז הוא עונה איני משילך כדרך שלא השאלתני. זוהי נקימה, זה כמו שאתה לא היטבת לי, אני לא מיטיב לך. ואיזו היא נתירה? אמר לי השילני קרדומך, אמר לו, אמר לי לא, למחר אמר לי השילני חלוקך, זה שלא רצה לתת את הקרדום הוא עצמו מבקש עכשיו חלוק. אמר לו, אז השני אומר, הילך כך חלוק, איני כמותך שלא השאלתני. זוהי נתירה. שואלת הגמרא, בסדר, אז אתה אומר שהאיסורים הם רק בתחום הממון, אבל בעניין גופני, רגשי, אין בעיה לקום ולטור. שואלת הגמרא, וצעד לגוף הלא, ואם זה לא מענייני ממונות זה כן מותר. והתניא, הנעלבים ואינן עולבים, שומעים חרפתן ואינן משיבים, עושים מעבר שמחים ביסורים, עליהם הכתוב אומר ואוהביו כצאת השמש בגבורתו. אז הנה אנחנו רואים שגם בעניין אלבון יש לשתוק. הגמרא עונה, לעולם דנקית לי בליבי. רש"י כותב בשורה שלישית, דנקי בליבי, ואם בא אחר לנקום נקמתו בקיום המשפט, ישתוק. בסדר, אתה באמת מצפים למי שנעליו לא להשיב, אבל זה לא סוף הסיפור. אתה לא תגיב, אבל אם מישהו בא לנקום נקמתך, לשלם לו תו של ליבותך, בסדר גמור שייתן לו על הראש ואתה יכול לשתוק. שואלת הגמרא, בכל זאת, ואמר רבא, כל המעביר על מידותיו מעבירים לו על כל פשעיו. מה זה אתה אומר דנקית לי בליבי? יש להתעלות, לא לשמור שום דבר בליבו. אז מה זה שתלמיד חכם שאינו נוקם ונותר אינו תלמיד חכם? הגמרא עונה, דמפייסו לי ומפייס. מה שנאמר פה, כל המעביר עמידותיו, זה אחרי שאותו שהליב בא לבקש מחילה. אז אם אדם בא, אם אדם הליב ובא אחר כך לבקש מחילה, אז אנחנו אומרים, תמחול לו, תהיה מעביר על מידותיו, תתעלה. אבל כל זמן שלא ביקשו ממך מחילה, והליבו אותך, בתור אתה תלמיד חכם, והליבו אותך, אתה דווקא צריך, כמו שאמרנו בקודם, לנקום וליטור כנחש. ותלמיד חכם שלא עושה כך, הוא מוגדר כאינו תלמיד חכם. השורה התחתונה, שאם כן באים אל אותו תלמיד חכם שנעלה ומבקשים ממנו מחילה, אז יש להתעלות ולמחול, וזו דרכה של תורה. עד כאן שיעורנו להיום.